רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון.
רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל.
יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון.
תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול באולפן, אופר לוין, דודי גליקו, מה קורה?
בסדר גמור, אופר, מה שלומך?
תראי, דפקתי אתך שעתיים ביציאה בשעת אפס, לא?
תראה, קודם כל, לשבת בצד השני זה כבר התרגשות. זה שליד המיקרופון, ליד הקונסולה, אתה מרגיש בטוח בעצמך, אתה שולט.
כן, אתה שולט.
עכשיו אתה שולט בי, אז יאללה, תעשה בקיצונך.
יאללה, אתה מכיר את ריקו, תכיר, ריקו, מה קורה?
מה קורה? מה המצב? מה העניינים?
מצוין, בוא נה, לא דיברנו מלא זמן.
שבועיים בדיוק, ששחר פטל היה, וששבוע אחר כך פגשתי גם אותו וגם את אורטל בכנס.
איך היה כנס?
אז זהו, האמת שזה מה שרציתי לדבר. קצת, אתה יודע, על ה... קודם כל אני חייב לפני כן תשמע, בוא נה, המגינה הזאת, אני לא יכול כל פעם מחדש. אין, אין, במיוחד היום אתה יודע שזה אווירת פורים, למרות שצורם היום, אבל אווירת פורים מהערב, זה קצת, כזה עושה כיף על הנשמה, אופר, וואו.
תשמע, אני חייב לספר לך, אני אתמול עשיתי למתנדבים שלי ביחוד הצלה מסיבת פורים, אירוע פורים. אני מזמן לא נהניתי, אני ככה, מזמן. נתנו לי בכפר סבא את בית אברהם, שזה מועדון ענק, הבאנו קבוצה שעשתה לנו, איך קוראים לזה, אלתורים, קצת עם החבר'ה, ואחרי זה שום די-ג'יי מגניב, נחמד, ער עליהם מאוד השרון, יאללה, מפרגן לו, מוזיקה של שנות ה-80 טובה. אני שתיתי שם חצי בקבוק ויסקי בערך.
נהגת אחר כך?
לא, 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 לא נהגתי, לא נהגתי. זה היה קרוב לבית שלי, אז אמרתי, מקסימום, אני הולך ברגל, הלכתי לשכנים, לא משנה. היה אירוע להשתחרר, וואו, שנים, במיוחד אחרי השנה וחצי הזאת.
כן, כן, יש איזה משהו, גם אני הייתי אתמול בערב באירוע, ויש, לא יודע, אתה גם מרגיש כאילו, משהו מתחיל להשתחרר כזה? אני לא יודע למה.
אני לא רוצה לענות, אבל עד שמשהו לא יזוז בירושלים, שום דבר לא יזוז, שום דבר לא ישתחרר.
זה אז כי אנחנו חזקים יותר, החיים חזקים יותר. היית באילת, אני מניח, לפני שבוע, כן, שדיברת.
נכון, נכון.
אז גם אני הייתי שם, אתה רואה שם אלפי אנשים, כולם עסקים בנדלן, קראתי לזה ג'ונגל, חלק ציידים, חלק ניצודים, כולם רוצים לעשות משהו, אבל החיים חזקים מכל דבר. אז צריך לזוז בירושלים, וצריך לשחרר את החטופים, אבל בינתיים אנחנו צריכים לחיות.
נכון, ובאירוע היחיד שהיה שם, לא, היה שם כמה פאנלים כאלה מעניינים של ממשל, והיה פאנל נורא נחמד של מירי רגב, אתה היית בו, ראית אותו?
לא, לא, אני התמקדתי בראשי הערים של השרון לבדוק את הפרטות שהם מספרים לנו.
זהו, בדיוק, אז אנחנו שמענו את מירי רגב אומרת שם, בוא נגיד יותר, ככה, היא ענתה לדנה וייס שצריך להחליף, לא השלטון, לא העם צריך להחליף את השלטון, אלא השלטון כנראה צריך להחליף את העם. ואז דנה וייס קצת נעלבה כמה והלכה. אבל זה היה קטע מטורף. אבל זה הנתק שמושיך.
אבל זה לא מקורי של מירי רגב לדעתי, נכון? זה לא משפט.
לא משנה, אבל היא אמרה את זה על הבמה, אתה יודע, ואחרי שחטפה קצת בוזים וכאלה, אבל...
אבל היא מגיעה לשם מי שקבל את הבוזים, גם לפני שנה היא קיבלה שם בוזים, לא?
כן, והיא תקשה לבוא גם השנה, לא יודע למה.
מי שקבל כותרות, מה היא צריכה יותר?
לא, אני אחר כך...
פוליטיקאי שלא מקבל בוזים, הוא לא שווה.
יכול להיות, לא, ראיתי אותה אחר כך במסעדה לידי, וזה, אתה יודע, עוד יצאתי שם מהמסעדה, אתה יודע, כזה חצי אחרי קצת איזה שתי כוסות יין, וזה, אני רואה את הרכב שרד כזה, וראיתי שם, היו שם כמה ראשי ערים גם באותה מסעדה, ואמרתי, אתה זה של ראש העיר הזה והזה? הוא אומר, לא, אני של מירי. אמרתי לה, טוב, סליחה, לא רוצה לראות קיר, רציתי איזה עשה לאיזה מקום. אמרתי לה, טוב, עזוב, שתהנה לך. איכסה, אבל לא משנה, נו. אז זהו, באמת בכנס זה נכון, יש ציידים ניצודים וכאלה, כנס נדלן זה תמיד כנס טוב, שפו ענק למרכז הנדלן, על עוד כנס באמת מדהים, ויש לי למה להשוות. נעברי, והכנס היה מצוין, כלומר, נכנסים באמת מינגלינג טוב ואנשים טובים, אישית, אנחנו בחברה שבאתי, סיוון ביצוע, וביצגנו ויצאנו שם עם כמה לידים מאוד מעניינים, ואנחנו גם ניצודים, ואנחנו בשני הכיוונים שם, גם ספקים, גם יזמים, גם כאלה, ובאמת היה כיף אדיר, אווירת עשייה, ונחמדות, וכולם מדברים שם, באמת הרוב דיבר שם על נושא של מחירי הביצוע, גם היה זה פאנלים מאוד נרחבים, דברים שאנחנו מדברים כבר שנה ומשהו אחורה.
אז אני רוצה שואל אותך לביצוע, כי אנחנו, דבר דודי, אני עורך אתר חדשות הנדל"ן של השרון מקומי, ואני בקשר עם הרבה יזמים, כולם, יש משבר הקבלנים, משבר, סליחה, הפועלים, משבר חומרי הגלם, ואז כמובן זה בא לידי ביטוי במחירים. איך בכלל מנהלים חברת ביצוע, כשאתה לא יודע בעצם מה העלויות השוטפות שלך? אתה מתמחר מכרז?
וואו, איזה שאלה, ריקו.
ואתה צריך אחר כך לבצע.
וואו, שאלה כבדה ליום חמישי.
כן, בוא ננסה להקליל אותה.
תראה, ננסה לקליל אותה, זה, אתה מחשק את הסיכונים שלך. כלומר, אתה יודע בתקופה מסוימת שיש לך בעיות, בסדר? נגיד בקורונה זה היה קטע של ההספקה, שהכל עלה. כשאתה סוגר פרויקטים, אז אתה יודע מראש לסגור ולחשק את המחירים. אתה אומר, במחיר, בסעיף הזה אני לא יכול להתפשר, כי או אתה סוגר שבמידה ויעלה פפפה, כל מיני כאלה, אז היזם יודע שהוא צריך לפתוח את הכיס ולשלם לך. אבל יש דברים שאי אפשר לצפות מראש, לא ניתן לצפות מראש. ומה שקרה בעצם בשנה וחצי האחרונה שאין פועלים, והמחירים שלהם התפוצצו בצורה מטורפת כלפי מעלה, אז מה שקרה, קבלנים גדולים הכניסו את היד שלהם לכיס, לקחו מתוך הרווחים שלהם אם קיימים כאלה בפרויקטים, המשיכו להניע את הפרויקטים, ובחצי שנה האחרונה, לא רק אנחנו, עוד קבלנים שהם בובה בעיניי, דופקים בדלת של היזמים, מראים להם טבלות, מראים להם חשבונות, ומראים כמה באמת נפגעו. אין סיבה שאנחנו נממן בסוף פרויקטים. אני מדבר על אנחנו, זה קבלני הביצוע. ולכן הרבה מאוד יזמים מבינים ופותחים את הכיס, לא אומרים יאללה קחו איזה צ'ק שאתם רוצים, אבל עושים מסע ומתן, אנחנו מצמצמים קצת, הם מגדילים קצת, אז איך מתמחרים את זה? לוקחים סיכונים, אין מה לעשות. אתה רוצה להרוויח כסף, אתה לוקח סיכונים.
הרווח יורד, במקום להרוויח, אנחנו רואים, קבלנים מרוויחים היום פחות.
כן.
הדוח אפס, ריקו, אני זוכר בתחילת הדרך שלי, דוח אפס היה בסביבות 20-22%, היום אנחנו מדברים על 15 ומטה.
לא, 15 ומטה זה כבר להפסיד.
זה יותר תלוי בסוג היזם ובבנק. יזמים גדולים או יזמים בינוניים שהם טובים, אז יקבלו את ה-15-16-17%, יזמים פחות...
לא, אבל, לא, לא, הכוונה שלי, הם יסיימו בסוף עם 15 ומטה, זה מה שאני אומר, הם יסיימו שם.
פחות, 11, 10, 9, גם כאלה כבר אני שמעתי. טוב, אנחנו מדברים על מספרים גדולים, כן? פרויקטים גדולים זה מספרים גדולים, אבל גם הסיכון הוא עצום, זה לא, אי אפשר להסתכל על המרצדס שנוסעים איתה בסוף. אי אפשר, כי המרצדס ממש מאוד מהר נפתחת לפי הטונו, מי שזוכר את המכונית הזאת. אז... דיברנו לפני כמה שבועות על קבלן חשמל מאוד גדול מהטופ 5 שפשט רגע לפני חצי שנה והשאיר קרחת להרבה חברות גדולות כמו אלקטרודן, יסיבוס, תידר וגם אלינו ועוד חברות. מה אתה עושה? אתה מכניס את היד לכיס שוב ואתה משלם לקבלן אחר, קבלן חשמל אחר שיבוא וישלים את העבודה שכמובן זה עולה יותר. אז איך מגדרים את הסיכונים האלה? קשה. זה ענף סופר קשה, סופר תזזיתי, אבל בסוף אנחנו קטר הצמיחה של המשק הישראלי, ואנחנו ציונים, והכל על הכתפיים שלנו, אנחנו נדר קדימה.
כן, אבל אתה יודע, אני קצת פחות ציוני ויותר ציני, ברשותך. בסוף הגדולים משתלטים על הקטנים, והחברות הגדולות, ציינת כמה שמות שלהם, לא, בלי להעליב, הולכות וניות כמעט בלעדיות שמבצעות את הביצועים הגדולים. בסוף יעלו מחירים, כי לא תהיה ברירה, יעשו ביניהם איזה סוג של...
המחירים יעלו בלי שום קשר, זה משפט קבוע של ריקו.
עלו, עלו כבר. לא יעלו, אלא עלו כבר. אנחנו ממלאים מכרזים, ואנחנו המחירים עולים, אין שאלה בכלל, כי הם עלו, אז הם עולים. ומי שכן, נכון, זה מה שקורה במשק, וגם לפני כמה תוכניות גם על זה דיברנו, מלי סרון שקנתה את אביו, עזריאלי שהוציא הודעת רכישה על צמח חמרמן, קבלן חשמל שנרכש על ידי שפיר, יש המון 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 רכישות.
מה יהיה לדעתך מדד המחירים, מדד תשומות הבנייה שהתפרסם מחר בצהריים? האם עוד פעם תיפול לנו הלסת? 2.6 היה חודש שעבר?
אני מאמר שהולך להיות מאוד 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 קרוב ל 1.5, אבל מלמעלה, סביב 1.6, 1.7, 1.5, זה מה שאני חושב שהולך להיות, כי הם מתקנים עכשיו את הכל בבת אחת ואין להם ברירה.
זה קצב של 20% לשנה.
לא, הקצב הוא מאוד גדול, אבל זה תיקונים. אבל זה תיקונים, צריך לזכור. אז זה לא בממוצע.
אם זה 10-12%, זה עדיין פי 3 מהאינפלציה.
שמע, אבל תחשוב אותו אחד שעכשיו חתם חוזה, בקשת רכישה. בקשת הרכישה צמודה למדד המחירים, היום חתם, אחר פתאום עולה לו בעוד אחוז, עוד כסף.
כן, אבל בואו נדבר רגע על היזם. חברים, היזם שחותם איתנו כקבלן ביצוע על הסכם שצמוד למדד תשומות הבנייה, ועולה לו פתאום העלות ב-2.6% בחודש אחד, אתם מבינים שגם כאן יש איזה בעיה, וברור, אנחנו מדברים עם כולם, ויש יזמים אומרים, בואו תדלגו על המדד הזה. שכחו שלפעמים הוא יורד ולא מדלגים, אבל שהוא אולי רוצים לדלג. זה פתאום כואב ליזמים בכיס, מי שירגיש את זה, זה הלקוחות. כרגיל.
טוב, ריקו, אני חייב לספר לך שבעוד שבועיים,
עוד שבועיים מהיום,
עוד שבועיים מהיום, דודי מקיים יריד דירות גדול של השרון, נטו שרון, הוא לא ימכור שם דירות של ירושלים.
גם לא קפריסין.
אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אתה מוזמן לקפוץ, גם להכיר דודי פיזית.
אני אעשה את זה.
וגם לבוא לוועידה שלי ב-18 ליוני, שם תראה ועידות באמת טובות, לא כמו מה שהיית באילת.
יאללה, קדימה. קדימה, אני מוכן לשמח.
אחרי זה אני אספר לך מי זה ריקו.
אוקיי.
הוא לא... ריקו זה בן אדם שטוב לך שהוא... הוא כיף, הוא בן אדם חמוד, הוא כיף, הוא חבר, הוא נשמה. ריקו, אתה בא שבוע הבא לרדיו? תבדוק, תבדוק.
ברור.
תבדוק, תבדוק.
הנה, כבר מה חכן, הוא לא צריך לבדוק.
כן, לא, דרך אגב, הוא אמר ברור, אבל הוא צריך לבדוק. אני מכיר אותם. בפיצוץ אחד נוסף שדרך אגב, מעבר למדע תשומות בנייה, אמור להתפוצץ לנו בפרצוף, לא לנו, לקבלנים, הלוואות קבלן. הוא הולך להתפוצץ.
וואי, 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 אני, כן, 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 טוב, אבל זה גם אנחנו צריכים, וואלה, שבוע הבא, שנבוא, בוא נביא גם עוד מישהו ש... בוא נביא יזם שחווה על בשרו את הדבר הזה כבר, ושזה הולך להיות הרבה יותר גרוע.
בוא, אני אתן לך עכשיו קוריוז. קבלן ענק. אני אגדיר את זה במשפט, הקבלן הכי גדול שאף אחד לא מכיר. הוא מהאזור איפה שהמשרדים שלך, דרך אגב, ריקו, אז אתה תדע על מה אני מדבר.
כן, אני יודע.
עשה עסקאות לפני שנה, 5.95. 5.95? 5.95, 5% עצמי. למרות שהפיצוי המוסכם 10%.
אוקיי.
70%, אחרי 5%, בנק המשכנתאות נותן 70% הלוואת קבלן. רק עכשיו הוא אמור לקבל את היתר. בנק ישראל בא ואמר מינימום 10%. הבנק הכחול, ששם הוא אישר את ה5%, אומר אני מינימום 20% ולא נותן 70% בכלל.
וואו.
אמר, אני גם לא מלווה את הפרויקט הזה, אל תדברו איתי. אין.
כמה עסקאות הולכות להתבטל עכשיו?
לא 10, לא 20, לא 30, לא 40, לא 50, לא 60.
אני אקנה שחקן באמצע, יקנו את זה בדיסקאונט.
השחקן שנכנס באמצע כרגע אומר, אני מוכן לאשר לכל מי שאישר אצלי לפני שנה חריג, בנק אחר חריג, כי זה גם הבנק המלווה של הפרויקט, רק, אבל שליש בערך. הוא יאשרו להם 5%, שני שליש, אומר הבנק השני,
תביאו כסף.
תביאו עוד 5%. אני לא יכול לאשר לפני 5%. עכשיו אנשים נכנסו לעסקה הזאת, עכשיו אנשים יגידו, מה, אני אבטל את החוזה? הוא יכול לבטל את החוזה. דבר שנה. אבל הוא יפסיד את המחיר, כי מחיר הדירות גם כן עלו. איפה כל הכסף
ברור,
שהוא עושה?
ברור, הוא גם יפסיד את זה, והוא גם יפסיד את
אירוע...
ה... הלקוח יזמין את ה10% שהוא... לא שילם בעצם, או כמה אחוזים...
זו, הוא... שמה, זה, בעיה, אירוע, בעיה. זה אירוע... מטלטל יזם, מטלטל בנקים,
מטלטל לקוח.
חד משמעית, ואפרופו שבוע שעבר כנס הנדלן, הרבה מאוד שיחות היו שם מיזמים ואמרו, אנחנו יותר מגג 30% מכמות הדירות למחירה, לא מאשרים מעבר להם את ה-20-80. אף אחד כבר לא מדבר על 15,
אז בנק ישראל הולך לעשות שינוי דרך אגב. לדעתי הולך לשנות האלימות הון, ואז הלוואת קבלן תעלה ב-2-2.5%, מוציא את הכדאיות.
מוציא את הכדאיות, ומוציא גם הרבה שחקנים מהשוק.
מה שכואב ולא מובן זה, הרי אנחנו מדברים על זה כל הזמן בינינו. כלומר, מי שיושב בבנק ישראל שהוא כלכלן קצת יותר טוב מאיתנו, למה לא עצרו את זה? איפה הם היו? מה, לא היה ברור שזה מה שיקרה?
כן, כן, מיסים.
לא מובן.
ריקו, אנחנו חייבים להמשיך.
תמשיכו, על כיף גדול, אני אבוא גם להריד, ואנחנו... גם לכנס ביוני, וחברים, אתם יודעים מה, קיץ, מתחיל, יאללה כיף, רוצו טוסו לקנות דירות בחוצות קצרות גם.
אחלה ריקו, לסופה שטוב, פורים שמח.
אמן אמן, חג שמח, ביי.
ביי.
Sabio nim kol mus
צהריים טובים, רגע, כפול, כן, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, עופר לוין ודוד גליקו, נכון, גליקו, כך אומרים?
כן, גליקו, גליקו, איך שאתה רוצה, גליקו, מה שאתה רוצה.
יש גלילאו, קשור או לא?
לא קשור.
לא קשור.
לא קשור. אתה יודע, יש הרבה... נפתח את השיחה עם זה. יש הרבה שאלות לגבי השם משפחה, מאיפה הוא מגיע, מיוון, מאיטליה, מספרד. בסוף הסדר לא חשוב. איך שקוראים זה קוראים. אבל גם...
מאירופה.
בסוף, בסוף,
בסוף. בסוף, האם יש דרכון אירופאי, כן או לא? זה מה שחשוב.
כמו שדיברת גם קודם, בשיחה הקודמת, על 1575, 595, בסוף הקבלן מה הוא רוצה? למכור דירה ברווח.
נכון, נכון.
ואם קור דירה ברווח, הוא יעשה את כל המאמצים האפשריים כדי למכור דירה ברווח. קודם כל, חלקם רוצים קודם כל לא להפסיד.
שמע, אני חושב שגם הלקוחות צריכים שקבלן לא יפסיד כסף. אסור שקבלן יפסיד כסף, זה לא בריא.
קבלן מפסיד כסף, זה פרויקט שלא נגמר כנראה.
בדיוק.
עם חוק המחר, עם הערבויות והכל, אף אחד לא רוצה לקבל דירה חמש שנים אחרי שהוא היה אמור לקבל אותה.
ברור.
אבל מה זה נדלן בשבילך? אני אשאל אותך שאלה, כי אתה מתעסק במימון נדלן בעיקר.
אני כן, אני זה התפקיד שלי בחיים, יועץ משכנתאות, אני עושה את זה כבר 12 שנה. מה זה נדלן בשבילי? זה תעשייה שלמה. זה תעשייה שלמה, אני חושב. נדלן זה לא רק המתווך, וזה לא הקבלן, וזה לא החשמלאי, וזה לא עורך הדין. זה כולם. זה כולם. בגלל שאני מתעסק בנדלן, אני... יש יועצי משכנתאות שזה מה שהם מתעסקים. ייעוץ משכנתאות. יש מתווכים שזה מה שהם מתעסקים. תיווך. ויש עורכי דין, שעורכי דין. אבל ברגע שאתה יודע להגדיל את המליאה שלך, ואני לפני 12 שנה, 11 שנה, נכנסתי לכל העולם הזה של הנדלן. אני מכיר מעצבים, ואתה יודע, אני חלק... ריקו! ריקו נקרתי מהעולמות האלה של ה... מה לי ולריקו יועץ משכנתאות ולסמנכ"ל בחברה לביצוע? מה הקשר? אין קשר.
יש קשר כי זה אותו ענף, בסוף הכל מתחבר.
בדיוק. בגלל זה אני אומר, נדלן מבחינתי זה כל מי שנמצא במליאה הזאת שנקראת נדלן. גם התוכנית הזאת היא חלק מהנדלן. התוכנית שלך היא גם כן, האתר שלך, הירידים שאתה עושה והכנסים, זה חלק מעולם הנדלן. ובסוף זה, אתה יודע, סקוביות לאגו.
כי מה שאני רואה היום, שאם פעם היה יזמים, קונים מגרי סבתא, בונים 8-9 דירות, ממשיכים לפרויקט הבא, לא מעניין אתם שום דבר. היום יזם שצריך לבנות, הוא צריך להסתכל על כל המכלול, על אופרציה שלמה, אם זה ביצוע, אם זה מחירה, אם זה תשתיות, אם זה קהילה, אם זה חוקים, אם זה מיסוי, הוא לא יכול לעשות את זה לבד.
זה מזכיר לי שום שיחה שהייתה, לא שיחה, שום הרצאה ששמעתי את ישראל פסטרנק בזמנו, עוד בתקופת בני ביתך, במרכז הבנייה. אמר, בסוף, אתם היזמים שבונים בית לבד, אתם זוכרים שאתם מגיעים לפרויקט, ויש כזה שלד גדול, היזם ומי המפקח והאינסטלציה, וזה, זה אתם, זה הנדלן, זה השלט הזה, זה תחום הנדלן, זה הכל, עורכי דין והיזמים, זה הנדלן.
כי אתה יודע, לפני 4 שנים שנכנסתי חזרה לתחום המדיה, אני בתחום המדיה כבר המון שנים, אמנם בעיתונות מודפסת, ואז שאלתי עצמי, לא התחסתי, היו לי 4 אתרים מקומיים, ואז את מיקומי, את אתר חדשות הנדלן, פתחתי שכמעט שנה אחרי. כי אמרתי, זה משהו שאני צריך לפצח בצורה אחרת. לא עוד משהו. לא להביא עוד איזה אתר שמביא קצת חדשות, קצת לוח, אלא להביא ערך מוסף. כי הבנתי שנדלן בסוף זה קהילה. נדלן זה בסוף משפיע על העתיד של איך אנחנו גרים, בכלל אנחנו נגור. אתה גר בכפר סבא, אני גר ברעננה. אם היינו מסתכלים רק על הקרקעות הפנויות ברעננה וכפר סבא, כמה דירות אפשר היה לבנות?
ברעננה פחות.
מגרשים פנויים, כמה יש לך?
אין הרבה.
אין הרבה, נכון. אבל איך בכל זאת רעננה? יש בה 1,440 דירות חדשות לבחירה עכשיו.
שעומדות על המדף
כרגע. עומדות על המדף כרגע. כי אמרו, עשו הרבה התחדשות ימונית, ופה
מצאו... יש עוד בשוליים,
מצאו איזה רצועה שעשו בעוד זה מין שכונה, ופה ושם, אבל חשבו קודם כל, איך אפשר את העיר הזאת להפוך לעיר עתיד. בית ספר שהילדים שלי גדלו בו, היו 4 כיתות א', היו שם כיתת א' אחת. וגם היא לא מלאה.
שאני למדתי ברענה, אני דרך אגב יליד רענה, אבל שאני למדתי, אומנם לא למדתי ביסודי, אבל בחטיבת ביניים היה לנו 9 כיתות.
אוקיי.
היום אני דעתי הרבה פחות.
אוקיי, אז איך הופכים את הבית ספר הזה לשימושי יותר? הופכים את המקולת לכזאת שקונים בה? איך הופכים את קופת החולים ואת המתנס ואת האירועים? איך הופכים עיר לחיה אם לא יודעים להתחדש כל הזמן?
נכון, זה... אתה שומע דרך אגב שהרבה גני... הנה, בכפר סבא אני מכיר את הסיפור הזה שיש 20 גני ילדים שנסגרו.
נכון.
עכשיו, כשאני באתי בכובע השני שלי, אפרופו, לעירייה אמרתי, תנו לי גן ילדים. טובת בית ייחוד הצלה. אמרו לי, זה בעייתי. כי עכשיו הוא סגור, ולכל עוד שבעוד שנתיים נצטרך לקחת לך אותו בחזרה, לפתוח. דרך אגב, אחד המקומות שתכננו לנו אותו, מחזירים אותו לחינוך. חזרה.
כי זה דורים סיומים גדלים.
בדיוק.
כן.
זה אוקיי. אחת הבעיות. אז בוא ספר לנו רגע ככה, מי זה דודי? דוד? דודי?
דודי.
דודי, מי זה כן. דודי? ואיך הוא נכנס בכלל לתחום המדיה? כי פעם מדיה זה היה מאוד פופולרי.
סיפור מאוד קטן. שהייתי ילד, הייתי הולך לספרייה, לוקח ספר, ובדרך חזרה נתקל באיזה עמוד, כי הייתי קורא אותו, והייתי חוזר חזרה להחליף את הספר. וכך הייתי קורא גם את העיתון, מהפינה הימנית העליונה עד הפינה השמאלית האחורית. תמיד רציתי לעסוק בתקשורת. הלכתי, גדלתי, למדתי תקשורת לתואר ראשון, ואז ראיתי יום אחד מודע דרושים בכל הכפר, דחפשו סמנכ"ל, הגשתי מועמדות, נכנסתי, מהר מאוד נהייתי מנכ"ל החברה, והבנתי שתקשורת וקהילה זה בעצם חיים שלמים, מרק שלם של חיים.
כל הכפר זה, זה רשת מקומונים שהייתה באזור...
נכון, הייתה באזור השרון.
היה כל עוד השרון, כל נכון, כפר סבא.
כפר סבא, רעננה, הרצליה, עוד השרון, רמת השרון. וכשהגעתי לגיל 50, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לעשות את זה לבד. וכשפרצה הקורונה, העליתי את האתרים שלי לאוויר, מתוך מחשבה שאנחנו חיים בקהילה, שקהילה צריכה לדעת מה קורה בה, צריך לצאת את זה בייחוד בעידן הרשתות החברתיות, שיהיה מקור אמין גם שידווח על מה שקורה פה, ולחבר גם את הקהל, לא רק בצורה הווירטואלית, אלא גם להפגיש אותם פיזית. הקורונה עוד יותר הדגישה, בגלל שיצרה ריחוק חברתי, והטכנולוגיה השתכללה, שהיום אנחנו את רוב הפגישות שלנו עושים כבר באמצעים וירטואליים.
נכון.
אנשים שכחו מה זה לראות אחד את השני בגובה העיניים. ואז התחלתי להגיד, אוקיי, אם נדלן זה הרבה יותר מאשר רק כמה עולה דירה או כמה מוכרים דירה או מי הרס מי בנה. התחלנו עם כנסים וועידות, עשינו את הוועידה הראשונה בשנת 23, ועידת הנדלן ברעננה, במלון פרימה, וראיתי את ההתלהבות של אנשים לבוא ולפגוש אחד את השני. פתאום אפשר למשוך בדש המייל של ראש העיר ולשאול אותו למה זה ככה ולמה זה אחרת, או את המהנדס העיר, או היזם פוגש את העורך דין, אבל לא צריך זום. פתאום מה שריקו תיאר קודם, החברה הזאת היא עושה המון טוב לאנשים. וגיליתי ש... וגיליתי שכמה שאתה יותר מפגיש את האנשים, וכמה שאתה אותו נוגע ל... שבא אליך זוג, הם לקחת משכנתה, לקחת ייעוץ משכנתה. אתה עושה חקירה לא רק של יכולת ההחזר שלהם, נכון?
עושה איתם שיחה, אתה כבר לומד את כל ה...
אתה שואלתם גם למה אתם קונים דווקא בשכונה
הזו, בשכונה אחרת? גם למה, כמה ילדים אתם תכננים בכלל, ובני כמה הם, והם הולכים לעזוב את הצבא, ו...
אבל זה רלוונטי לאחוז הריבית שהם מקבלים מהבנק?
לא, זה לא רלוונטי, אבל זה רלוונטי לתכנון העתידי שלהם.
יפה. אז אתה יכול להיות טכנוקרט, ולהגיד רק, אוקיי, אתם מרוויחים X שקלים בחודש, יכול להיות להחזיר שלכם מ-Y, זה גובה המשכנתא שאתם יכולים לקבל. אתה יכול לעזור להם לעשות גם תכנון עתידי, להגיד להם, איך הפריסה תשרת אתכם? אם הילד היום בגן ובעוד שנתיים תפסיקו לשלם שכר לימוד לגן, אז עוד שנתיים נעשה מסלול שתגדילו את התשלום למשכנתא, להקטין אותם, תוכלו גם לחיות תוך כדי.
נכון, עושים משחקים, זה בסוף להבין.
אוקיי. ושעה שעברה, היה לי המון תוכניות, אבל הקורונה, לא הקורונה, סליחה, המלחמה, שברה את כל הכלים. ועמדתי בתחילת המלחמה, בפני שאלה, העסק שאתה עושה הוא. הוא שווה או לא שווה, הוא כדאי או לא כדאי. איך אתה עושה את האדפטציה לתקופת מלחמה, לתקופה של חוסר ודאות, לתקופה של הכל נעצר? אני מניח שגם אתה התמודדת עם זה בעסק שלך, או כל אחד התמודד עם זה בעסק שלו. ואמרתי, אף על פי כן ננוע. ויזמתי יריד דירות, והוא לא הצליח שנה שעברה. הוא לא הצליח כי לא קיימתי אותו, כי לא צריך להיגייס יזמים. כי הם אמרו מלחמה ותקופה ואווירה לא נעימה והכל.
אבל אנחנו עם שמסתגל לדברים.
יפה, עם שמסתגל, אמרתי, אוקיי, לא נעשה את זה שנה, נעשה את זה שנה הבאה. ובעוד שבועיים באמת זה קורה. וגם כשבאתי לפה, באתי ליזמים, אמרו, מה, זה כמו פעם, נכון? שהיו ירידים, שאנשים היו באים, אמרתי להם, נכון, כמו פעם. למה אתה עושה עכשיו את הדברים של פעם? אז שאלתי אותם, איך אתם מוכרים דירות היום? יש לנו קמפיין בפייסבוק, ומטרגטים, ומקבלים פה, ויד שתיים.
די, נמאס לי זה.
אבל אתה מקבל כוח בתרגוף, אתה כבר לא יודע אם הליד הזה הוא שווה משהו או לא שווה משהו. ואז אתה מתקשר, אני שאלי, שווה משהו, ואז מתקשרים, ותקבע שיחה במרכז המחירות, שלפעמים נמצא בכלל בבסר ברמת גן, או ב... כי לא פותחים משרדי מחירות באתרים כמו פעם. אני חושב שפעם יותר בנייה, והם משרדי מחירות.
צמוד, חלק מהם עדיין, אבל...
בקושי יש לך כאלו. אין לך כמעט בודדים, כבר מקיימים משרדי מחירות. אז תקבע פגישה ושעה כזאת, והיא לא נוחה לי.
היא תמיד לא נוחה. היא תמיד לא נוחה, ותמיד אין חנייה, ו... זה...
וזה עד חמש, ואתה עוד עובד, ואין לך זמן. ואמרתי, נעשה. ואנחנו באמת עוד שבועיים יריד קורא, 18 יזמים שולחים להציג בדם, זו עבודה מאוד קשה להציג אותם, ואני שמח מאוד שהם נתנו אמון ואכן מגיעים, ואני מקווה גם שיגיעו כמה אלפי קונים, כי עשיתי סקר על מה עדפות הקנייה של הרוכשים, ואני אפתיע אותך בכמה שאלות. אתה יודע, אני אשאל אותך שאלות, תענה ואני אגיד לך מה
התשובות.
מה אנשים מעדיפים, דירה במרכז או קטנה, או דירה בפריפריה גדולה יותר?
זה מאוד תלוי בגיל של הנשאל.
שזה השאלה הבאה. כן.
זה מאוד תלוי, כי חבר'ה צעירים יעדיפו מרכז, והם לא צריכים את הדירה הקטנה. חבר'ה יותר מבוגרים, עם משפחה כבר אין להם בעיה לצאת קצת הצידה, אבל אז הם פתאום צריכים גם, יש להם העלויות גדלות, כי זה שני רכבים במדינת ישראל, אתה לא יכול להסתמך תחבורה ציבורית עדיין.
לא. לא, לא, כנראה שעוד הרבה שנים לא צריך.
כן, המון שנים.
אוקיי, אז זה דווקא ההפך.
כן?
כן, אנשים מעדיפים לגור בדירה, לא, דירה קטנה יותר במרכז, מעדיפים את המחיר, להוזיל את המחיר, להוזיל, לצמצם את שטח המחיה, אבל להישאר עדיין במרכז, אולי בגלל נושא התחבורה, אולי בגלל נושא החברתי שפחדים לצאת החוצה. דבר שני, בערי השרון, רוב הקונים הם מעל גיל 50. זוגות צעירים, רוצים לצאת החוצה, בגלל הסיבה השנייה.
המחירים גם. הרי השרון הם מחירים יקרים יחסית.
אם אתה רוצה לקנות דירה בצור יצחק, אתה יכול להשיג...
אתה בשתיים וחצי, דירה וואו.
וואו, בשתיים וחצי.
שתיים, 300, 2,400.
תיסה רבע שעה, 20 וכמה שכיר, לכפר סבא, כמה זמן זה?
תלו באיזה שעה ביום, אבל כן.
10 קילומטר תיסה לכפר סבא, ובשתיים וחצי למה תשיג?
כלום.
הזוגות הצעירים מוכנים לצאת החוצה, הם לא רוצים לקנות ברעננה, בכפר סבא או בהרצליה, הם רוצים לצאת החוצה לחדרה, אולי לנתניה, אולי לצור יצחק.
כי חלק מהזוגות הצעירים גם, אני נלך לקורונה שנייה, הקורונה גם שינתה לנו את ההתנהלות. אני מכיר המון לקוחות שהם עובדי הייטק, שלפחות חצי מהשבוע, אם לא 3 ימים בשבוע,
עובדים בבית.
נכון. אז אין להם את הפקקים, אז הם פעם ביום. פעם בשבוע, אז הם מסתכלנים שחופשת פורים יוצאת על היום שאמורים להיות במשרד, אז זה לא, אז הם עובדים מהבית.
נכון.
אז הצורך הזה לעמוד בפקקים הוא קצת יורד.
זה גם וגם, הם צריכים את המרחב בבית, שיקבל מרחב עבודה בבית.
לא, באמת,
הבית יותר גדול. ואתה לא חושב שהילד ירוץ לך עם הבימבה מאחורי הראש, אתה מנהל שיחה עם ה-CEO באטלנטה, או איפה שזה לא יהיה.
כן.
אז אנשים מבוגרים רוצים להישאר באזור המרכז, מוכנים להתפשר על גודל דירה, והצעירים רוצים לצאת החוצה, כי הם צריכים את הדירות הגדולות יותר, וגם אין להם כסף לממן את הדירות במרכז העיר. אז כך שכל מה שדיברנו זה שהתחדשות עירונית דווקא מצעירה את הערים, זה פחות עובד. פחות עובד. אנשים חפשים ונציע ליזמים ששומעים אותנו, הם בטח נוסעים ללכת לזה, תבנו דירות קטנות מרכזי הערים.
זה כן ולא, כי אתה יודע מה, אני אקח משפחה שלי, שהדירת 5 חדרים לא מתאים, היא גדולה עליה כבר.
אוקיי.
ויכולה לשפר דיור בתוך רעננה נניח, אבל עדיין תצטרך דירה עם סלון גדול לארח את כל הילדים, יש כאן איזשהו, אז היא תרד מ5 חדרים ל4 חדרים. זה לא 2 חדרים. בתוך מרכז תל אביב, אני מכיר הרבה חבר'ה, מגיל השלישי, אנחנו רוצים להיות בבוהמה היום.
אנחנו רוצים לרדת לבית קפה שנמצא מתחת לבית, אפילו לא בלוק אחד.
לא, כי באמת, תחשוב, אותו בן אדם מבוגר, אני סבתא שלי גר בחיפה, המון שנים, המון שנים. מאז שילתה לארץ, מפולין איפשהו, בהדר. וכשסבא שלי נפטר, ניסינו המון שנים להביא אותה לרעננה. המון שנים, אמרנו, תבואי, תהי לידינו, כי לא היינו אצלה כל יום, מה לעשות? זה מרחק, אני מדברת חלקים, יותר מ-20 שנה. היא לא רצתה, כי החברות שלה מהספסל לשם גרות, והיא מכירה את הרופאים, את המקול, את השכונה, זה מאוד מאוד קשה להרגיל אנשים בבני 70 ומעלה, לשנות את ההרגלים היומיים שלהם.
אוקיי. אז מתחבר לדבר נוסף. מה אנשים רוצים בסביבת המגורים שלהם? זה גם שאלה ששאלנו בסקר. מה אתה חושב שאלנו לנו?
בילויים, אני חושב.
הם רוצים יותר קהילה.
כן.
רוצים שיהיה להם שירותים, שירותים בסיסיים קרובים יותר אליהם. אם זה גינה ציבורית לילדים, להורים לילדים, אם זה מרפאות לאנשים מבוגרים יותר שצריכים יותר שירותי בריאות. דווקא הנושא הזה של מסחר וקניות, הם אין להם בעיה שזה יהיה בקניון. אבל הם רוצים את הקהילה, ואז אני אשאל את היזמים, כשהם תכנים בניין בהתחדשות עירונית, או בבנייה חדשה באזורי ביקוש, וגם שאלתי גם אדריכלים, האם אתם חושבים על זה? ואמרו לי, כן, בוודאי, כי אנחנו מבינים שהיום בניין הוא הרבה יותר מאשר האיכות המעלית והלובי, ואנחנו משתדלים, כן, לתת מרחב ציבורי, כן, לפתח גינה שתהיה נעימה, על חשבון אפילו מטרז של בנייה.
נזכר בפרויקט בהרצליה, במנדלבליט. אתה מכיר אותו?
כן.
החברה של ריקו דווקא בנתה, עשתה את הבנייה שם, אבל באמת בין הבתים יש שם אזורי גן כאלה מאוד יפים, שזה אותו פרויקט, זה לא כמו בשכונה בנאות זמר ברעננה, שזה שטחים, נווה זמר, שזה שטחים ציבוריים של העירייה, שם זה לדעתי ממש של הפרויקט עצמו בילדין, כמו ב-TLV, למטה.
כן.
זה של תוך הפרויקט, על מתחם, זה קצת גן ילדים כזה, ודשא ונחמד.
אז זה חשיבה אחרת לחלוטין, גם בתמהיל של הדירות, גם בשירותים הסביבתיים שניתנים, וכמובן, אחת השאלות הכי משמעותיות, ואנשים בגלל זה רוצים לקנות דירות חדשות, זה הנושא של המיגון. כי אמנם אנחנו כרגע לא היה לנו הזקות כבר כמה חודשים, חודשיים, שלושה?
משהו כזה.
ניסו,
היה זקום.
יפה. אבל כן חושבים על הדבר הבא. אני רוצה שפעם באה שיהיה לי ממד שאני לא צריך לרדת למקלל, להצטופף או לפחד. אני פשוט רושה נשאם בממד, או נלך לחדר ליד, כי בטוח יקרה משהו מתישהו, כנראה. אז הנושא של ממד מאוד מאוד חשוב לאנשים, וממדים לצערנו יש רק בדירות חדשות. ואז הנושא של המיגון מאוד מאוד קריטי לאנשים, ולכן הם מחפשים. ואז הנושא של מתי קונים דירה, זה גם השאלה העיקרית. אתה אמרת, יועץ משכנתאות כמה שנים?
12
שנים. שאלו אותך, יועץ הלקוחות שלך לפני 12 שנים, כדאי לקנות עכשיו או לחכות שהמחירים ירדו?
שואלים אותי כל הזמן, גם עכשיו דרך אגב, אנשים שלא מאזינים לפינה של ריקו. גם עכשיו, מה, המחירים עוד מעט ירדו?
לא, אבל אמרנו שיש 1,400 דירות פנויות ברענן, למה שלא ירדו?
יש עלויות. למה קבלן לא? זה לא... אני אומר ללקוחות ששואלים אותי בדיוק, שאומר, אבל יש דירות, יש זה. בניגוד לסופר, שבסוף יום עושים מבצע במאפים, כי צריכים או לזרוק אותם,
הדירות... או לתרום אותם או לזרוק אותם.
כן, הדירות, אז הוא, אוקיי, יישאר עוד קצת על המדף. הוא ימכור אותו, נהפוך הוא, ימכור אותו במחיר יותר יקר. זה הסיבה שהמחירים לא ירדו. יש התחייבויות, יש מיסוי. תחשוב ש... אני עכשיו רוצה לקנות דירה ב3 מיליון שקלים. דירתי היחידה לצורך העניין. שיפור דיור, מוכר את הדירה שלי, קונה דירה חדשה. נניח את דירה שלי עולה 2 מיליון שקלים היום שמכרתי אותה דירת, 2 חדרים נניח בכפר סבא, קונה 3 חדרים בכפר סבא, זה המחיר של 3, 4. אני, יש לי מס רכישה. אני צריך להיפרד משם 40,000 שקל. נכון. איפה אני אמיס את 40,000 שקל? נכון. על המחירה שלי. נכון. הנה, כבר העליתי את המחירה. בכמעט 10%.
אז אתה יודע, עירכתי פה באולפן יזם, אלון מידן, הבעלים של בוני בניין ברעננה, והוא סיפר לי שהוא, שהתחיל את ההתחדשות העירונית, הוא בנה, הוא מכר דירה ברחוב בר אילן ברעננה, דירת 4 חדרים ב-2,100, והוא אמר, מי יהיה לו כסף לקנות ב-2,100? לא, היום הוא מוכר ב-4+, והוא אומר, אנשים קונים, הוא אומר, אז אני לא מבין מאיפה אנשים מביאים את הכסף, אבל עובדתית, אני מוכר דירות.
שמע, עובדתית, אם אני מסתכל, גם נתניה, בסדר שזה לא רעננה, שנתניה אתה יכול למצוא שם דירת 5 חדרים באזור ה3 מיליון שקלים נניח, חדשה, עדיין אנשים קונים וגם מי שקונה את אותה דירה, את הדירת שלושה חדרים ב-2,300 בנתניה, בפרויקט, הוא לוקח את המיליון שקל משכנתה. את המיליון 300 משכנתה. 75% משכנתה. זה סכומים. זה, בן אדם לוקח דירה, משלם 1.5 מיליון משכנתה. זה החזרים של אזור ה-8,500 שקל בחודש. משכנתה ריאלית טובה, לא כזאת שדופקים אותך. אחד מבני הזוג צריך לעבוד בשביל המשכנתה הזאת. מה עם העונה עצמי?
מאיפה הובעים אותו?
כליה עולה 50,000 שקל בשוק האפור. זה לא מספיק.
לא מספיק.
לא מספיק.
גם יש רק שתיים כאלו ואחת אנחנו צריכים.
ואחת מצוי. אני לא אמשיך מה אפשר עוד למכור, אבל מפאת כבוד הרדיו. אבל...
אבל אני באמת שואל את עצמי, מה הפתרון?
הורים הם משכנים את הדירות שלהם, קרנות השתלמות, מביאים כספים, לא יודע מאיפה. הייטקיסטים, אני לא מדבר, יש להם פתאום כספים, אבל עדיין.
זה חוץ קטן מהאוכלוסייה, זה לא...
בן אדם זוג שרוצה לקנות עכשיו דירה ברעננה, קח ב3.5 מיליון שקל, זה 2 מיליון שקל משכנתה לפחות. זה אומר שהוא מביא 1.5 מיליון מהבית.
אבל בכל זאת, אני אגיד לך עוד משהו שאני כן רואה, אין ירידה של מחירים, יש ירידה סמויה של מחירים. בתקופה הזאת, אולי זמנית, וזה יתאזן. אני דווקא חושב שמי שעכשיו, דווקא בגלל שיש היצע, יש יותר גמישות. הגמישות היא או בתנאי תשלום, או בהטבות כאלו ואחרות, או בהנחות סמויות, או בפעם היו אומרים לך, אוקיי, להזיז את הקיר מכאן לכאן, זה עוד כך וכך. אז כל השינויים הפנימיים פתאום הופכים להיות על חשבון הקבלן, או 100,000 שקל הנחה, אם תסגור איתי עכשיו, אל תגיד לאף אחד, הנה קיבלת 100,000 שקל הנחה.
יש קומבינו, כן, אבל זה לא ירידה משמעותית, זה לא שמחירי הדירות...
אבל לפעמים זה ההבדל בין לקנות את הדירה, לבין לא לקנות את הדירה. כשאנחנו את הדירה הראשונה שלנו, סיפור. אנחנו היינו באוסטרליה, חיינו שם 3 שנים, חזרנו לארץ, היינו 50,000 שקל. אנחנו נדבר איתך על שנת 2000, ראינו דירת 3 חדרים ברחוב בר אילן ברעננה, קומה שלישית, בלי מעלית, עם גג, ומדירות ספירה לה, עם סתם דירות של פעם.
כן.
הדירות של פעם. הם רצו 183,000 דולר, זה היה 730,000 שקל, היינו 50,000 שקל. כמה נשאר להשלים?
כמעט 600.
כן, נגיד עוד קצת גירדנו פה ושם, כשקנת של 600,000 שקל, מדברת לך על... איך אתה עושה את זה? אז, סליחה עלה, אני אגיד את זה, אמנם רדיו, אסור להגיד, אבל פתחו לנו את השושנה בצורה רצינית, עם ריבית מטורפת, ועם הצמדה, ושילמנו ככה בכסף ריביות עם השנים, אבל בפועל קניתי דירה במרכז רעננה, שהיום היא דירת, הפכה להיות דירת 5 חדרים, עם מעלית, עם...
ששווה 5 מיליון שקלים.
ששווה 5 מיליון שקלים, אבל הייתה לי 730,000 שקל. בדרך כן, שילמתי המון המון כסף, ריביות והצמדות ו. אז הזמן לקנות הוא כנראה עכשיו, שאתה צריך לקנות.
שצריך לקנות, קונים, לא צריך לקנות, לא קונים. זה כמו, שמע, באים אליי אנשים, אנחנו רוצים, מביאים לך תוכנית לקניית דירה נוספת. ואז אתה מנתח את התוכנית. 8% מס, מימון יותר גבוה, אין לו שקל. הוא צריך משכן את הנכס שלו, את הנכס הזה, את הנכס הזה. אתה יודע, לעשות פתאום 100%, 110% משכון, 108.
למנף.
כן, למנף. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אתה הולך לשלם כאן 10% ריביות שנתי. כלומר, מה יוצא לך מזה? מה יוצא לך?
מה יוצא להם מזה?
כלום.
התחושה שאמרו להם, צריכים לקנות דירה, ודירה להשקעה תמיד תעלה, והפסיביות רק תגדיל את ההון שלך.
אז קח את ההון העצמי שלך, את 200,000 שקל, לשים אותם בקרן כספית, בסדר? אל תשבור את הראש עם דירה שבורה, לא יודע, בקצה השני של מדינת ישראל. שאתה לא תרוויח ממנה כלום. אוקיי, כמה היא תעלה? ב10%? 20%? יופי. עשית 50,000 שקל.
מה זה מספיק?
לא, עם כל הכאב ראש. מה, אני, לפעמים אתה מסתכל על הדברים האלה, ואתה צריך לנתח אותם. ואני אומר, דרך אגב, אני יועץ משכנתאות סבבה, זה לא רק להשיג ריביות, זה לבנות תוכנית עסקית לרכישת נדל"ן. זה מה שאני חושב, כל מי שקונה דירה, זה לא משנה איפה אתה קונה דירה, דירה למגורים או דירה, להבין בדיוק איך אתה הולך להתנהל עם זה. גם היום דיברתי עם לקוח בבוקר, קנה בקריית ביאליק ב1.3 מיליון. הכנסות שלו, אני יכול לגרד לו משכנתה 3,700 שקלים. הוא צריך 770,000 שקל משכנתה. זה לא נכנס במסגרת. איך זה ניכנס במסגרת? שאני אקח מסגרת שכמו שאמרת, שיפתחו לו תושושנה. אבל אין ברירה כרגע, כי הוא כבר חתם חוזה, הוא לא פגשתי לפני החוזה שלו. ובסיטואציה הזאת, אתה יודע מה אמרתי לו? תשמע, ידידי, כרגע ההכנסות שלך נמוכות, כי היית בטיול ואין לנו ברירה וזה. בסדר, אז הדירה הזאת בחתימה להתחדשות עירונית, עם חברה יחסית גדולה. אז כנראה הדירה הזאת תהיה בעוד 5 שנים, תהיה 7.5 מיליון, 1.6 מיליון, דירת 4 חדרים, באזור אפק, מוכרים שם דירות בכמעט 2.9 מיליון, 4-5 חדרים. הוא יקבל 5 חדרים, טובה, עם מרפסת וממד. אז אתה לא תרוויח את ה-700,000 שקל האלה, אתה לא תרוויח את ה-800,000, אתה תרוויח פחות 150,000 שעלה לך המימון. תסתכל על זה ככה. הוא הסכים איתי דרך אגב.
אוקיי.
בסדר, אבל לא נרוויח מיליונים, אבל צריכים לך... אתה פתח את העסק. אתה עושה את הוועידה הזאת.
נכון.
אתה עושה תוכנית עסקית.
בוודאי.
הכנסות, הוצאות, שיווק, מטטה.
נכון. אבל תמיד אם אתה מכניס גם ברכישת דירה וגם בפתיחת עסק, אתה מכניס את החלום. והחלום הוא פקטור שאתה צריך להתמודד איתו אחר כך כלכלית. כי כשפתחת העסק, עשית תוכנית עסקית, אבל להגיד לך שהיא הייתה תואמת למציאות, היא לא הייתה תואמת
כי למציאות. כי במציאות יש דברים שמשתנים, אבל גם בחיים שלך בבעל דירה, פתאום הייתה קורונה ואנשים פוטרו, או פתאום, למרות שיום אחרי, פתאום כולם שדרגו את השכר שלהם, אבל מלחמה, פתאום אנשים, הדברים השתנו, יש כאן המון אלמנטים שגם פה, אבל צריכים להבין איפה אתם נמצאים. ולכן אני חושב, רכישת דירה זה עסקה, כי בסוף, דרך אגב, בניגוד לעסק, שנניח אתה יכול לבוא ולגדר ולשים מיילסטונים ולעצור את העסק מהר מאוד, מקסימום אתה תצא מהסחירות של המקום הזה. פה אתה, מה תעשה? תמכור שנייה את הבית או לא תחזיר את המשכנתא? איפה אתה גור? ואם השוק משתנה?
זה לא אלטרנטיבה.
אז צריכים להבין את זה בראש.
כן, ועדיין, ועדיין. אנחנו, כיוון שכל התוכניות לדירה להשכרה, לא נראה לי שהם, לא במסה שהשוק צריך, שהשוק דורש דירות, זה לא יקרה כנראה. אז אנשים עדיין הולכים לאלטרנטיבה השנייה, שזה קנייה דירה. עכשיו, ברעננה, עוד לא התחילו את ההגרלה, בכפר סבא הייתה הגרלה על דיור מוזל, נכון שעירייה פרסמה 1,000,000 שקל, אבל זה יהיה...
דיור חרטה מוזל.
זה חרטה מוזל. ועדיין, אני חושב שנגשו כמעט פי 20, לא, סליחה, שהוא 50,000 איש שגישו בקשות שם על...
אבל לכל הגרלה כזאת ניגשים 10,000 אנשים.
כן. אבל בודדים זוכרים בזה, אבל הביקושים מטורפים.
כי יש לאנשים הזדמנות. הם אומרים, יש לי הזדמנות לקנות דירה במחיר יותר זול. עכשיו, אתה מדבר על רעננה, כן. כפר סבא. בוא נזכר מי שזכה במחיר למשתכן בגליל ים.
אוקיי.
איזה עסקה.
נכון, אבל מה קורה היום בראש העין? היום קראתי בכלכליסטים לא דומה, שעכשיו אפשר למכור את הדירות שזכו לפני.
כולם תקועים.
וכולם תקועים. פתאום יש מלא דירות בשוק. פתאום אנשים צריכים לממש את זה.
השבוע.
פתאום המחירים יורדים ב-20%. אנשים אומרים, רגע, אני חייב, אני צריך לשלם על הדירה שקניתי. אני בניתי על זה שבעוד פרק זמן אני אמכור, ויעלה כך וכך, פתאום... אתה יודע, יש לי הרבה חברים יזמים. והטובים זה הריאלים. הטובים מאוד זה הריאלים היזמים האמיתיים. כאלה שרואים 4 צעדים קדימה. קדימה שלוקחים את הרווחים של הפרויקט שהם הרוויחו בו, ואומרים, אוקיי, איך אני מנף את זה לשני פרויקטים עתידיים. אבל רובנו, רוב האנשים הם שכירים, ורוב האנשים הם בנויים על המשכורת שאולי בעל הבית יעשה לך טובה ויהיה לך בשם 5% בסוף שנה. ואנחנו יודעים פחות או יותר שאנחנו מוגבלים ביכולת שלנו העתידית, ואנחנו רוצים לחיות חיים שלווים, לדעת שהמשכנתא היא קבועה, וזה אופר יסדר לי, שאני יודע בדיוק כמה אני אחזיר בעוד 5 שנים, ובעוד 10 שנים פחות או יותר, שאני אוכל לתכנן את חיי שיהיו עולמים, ולקנות דירה כשצריך, לא כשבא לך, או לא כשהשוק מסתער. אתה זוכר מה היה, איפה הייתה הקפיצה הגדולה של מחיר הדיור? בוא נראה.
2008 היה את הקפיצה הגדולה, זה בגלל גם, לא זוכר מה היה, והיה את הנושא של, מחיר למשתכן. מע"מ אפס, גם בדיוק שהוא התבטל.
נכון.
שכולם דיברו הרי מע"מ אפס, כולם, אף אחד לא קנה דירה. אני בדיוק נכנסתי לתחום הייעוץ המשכנתאות אז, קצת קודם. אף אחד לא קנה דירה, עד שהחליטו לבטל אותו. מה קרה היום למחרת? כל מי שישב על הגדר נפל מהגדר. זה מה שקורה גם, כל מי שחכה שהמע"מ, כולם חיכו למע"מ, בסדר.
עוד 10,000 שקל לכל 1,000,000 שקל, זה לא...
כל מי שלוקח דירה, כמו שאמרתם קודם, מי שצריך דירה, אל תקנו דירה סתם. אתם רוצים לקנות דירה סתם, יש לכם כסף, תעשו חשיבה כלכלית, אם זה נכון. דירה להשקעה, אבל אם אתם צריכים לגור או לשפר דיור, תקנו.
אוקיי, עכשיו אתן לך את המפתחות. אתה עכשיו שר האוצר ושר השיכון ביחד.
וואי, לפחתי.
אוקיי. אתה חייל גם מנהל מקרקעי ישראל, גם רשות המיסים. בסדר? מה היית עושה כדי באמת לתת עתיד לדיור של הדור הבא בישראל?
קורא לשר התחבורה.
אוקיי.
לא, אני חושב שבמדינת ישראל העתיד זה אם תהיה כאן תחבורה איכותית שעובדת 24/7.
ואז הפריפריה לא תהיה פריפריה.
אתה תקרב את הפריפריה לפה, למרכז, ולא... תחשוב, זוג צעיר, יש לי דייר בדירה בחיפה, ההורים שלו גרים במעלות. הוא בשביל לבקר את ההורים שלו בסוף שבוע, הוא צריך לנסוע ביום שישי ולחזור במוצאי שבת. כמה אתה יכול להיות אצל ההורים שלך? כלומר, זה לא בריא למשפחה. שם לדעתי מתחיל ונגמר הסיפור. תחבורה ציבורית. ברגע שתחבורה ציבורית, מרכז תל אביב לא יעניין. דרך אגב, כל מי שגר היום על הציר של פתח תקווה, נחמד על הגור לבלות, אבל איך אני שמע, ראיתי השבוע תוכנית של שלום סטמדבסקי, יש לו איזשהו לנסות בלי רכב, משהו כזה.
כן.
אתה נוסע עכשיו, אני ארצה לנסוע עכשיו לתל אביב, למרכז תל אביב, וכיכר גדעון ביום שישי. אני אשים את האוטו שלי, נניח, אני אסע עם האוטו שלי מהבית, אשים אותו יחנה בכפר סבא, בתחנת רכבת, אסע לקריית אריה ברכבת, כי אין לי תחבורה ציבורית מהבית לתחנת אוטובוס, לתחנת רכבת, שזה יכול לקחת 4 שעות. אני אסע עם הרכבת הקלה לקריה שם, לתחנה שם, לא זוכר, קפלן, אני אהנה. ואז אני ארצה לחזור הביתה בשעה 4.
זהו, כבר שבת.
לך ברגל. אתה זוכר את זהו זה שהיה, היה אישהו, בזהו זה שהיה משהו עם שדה תעופה, שהוא בא לסגור את האורות של השדה תעופה, שבת שלום, מכבה את האורות של המסלול נחיתה, זה לא עולה לי בראש. שם זה נגמר ומתחיל.
תחבורה.
תחבורה.
אוקיי. זה ייקח דור, לפחות.
אבל אם הדור הזה היה חושב על הדברים האלה, שבנו את השכונות החדשות בכפר סבא, וברעננה, העיר היחידה איפשהו שיש לה תחבורה סבירה, תחנת רכבת במרכז שלה זה מודיעין, איכשהו, דרך אגב, קח את חיפה, מאוד קל לקחת חיפה, אני מכיר אותה טוב.
יש גם תחבורה ציבורית בשבת בחיפה.
יש גם תחבורה ציבורית בשבת, וגם אתה יכול להגיע לכל חור בחיפה עם תחבורה ציבורית. כל חור, קרמלית, קווים לרוחב, לאורך, יורדים למטה, תח, ואתה נוסע למרכז. היה לי דייר בחיפה, שהוא גר בחיפה, והוא עובד בשרונה.
אוקיי.
55 דקות ברכבת, משלם רבע שכר דירה, לא רבע, שליש, עם משהו, משלם על אותו דירה פה. וכל הבניין ככה.
אז זה אפשרי. אז בוא נספר סיפור תחבורה ציבורית ונדלן, שגרתי, כן, יש לנו בדיוק דקה, שגרתי באוסטרליה, גרתי בשכונה בפרוור, והיה רכבת במרכז השכונה, היה גם טרם, אבל ליד הרכבת היה גם בית בושת חוקי. ואנשים היו, כן, אנשים היו יוצאים מהרכבת, הולכים לבית הבושת, שותים דרינק מבלים, והולכים הביתה. אז זה בסדר, למדינה נורמלית, אפשר ליהנות מכל התענוגות החיים, וזה אפשרי.
כן, אני חושב שהדבר הזה מאוד מגביל אותנו פה, מאוד מגביל אותנו, כי, סכן, אתה, בלונדון אנשים, בחול, אנשים רגילים לנסוע שעה ברכבת. אין בעיה לנסוע שעה ברכבת, כי אנחנו היום, מי שעובד במרכז תל אביב, הוא נוסע שעה, אני אתמול חזרתי מחולון בשעה, יצאתי מחולון בשעה 3:50.
נורא.
הגעתי הביתה בשעה 5:20 בערך.
מרות, כולך.
כן, גמור. לא...
אז בוא נהיה חיובים, ביום חמישי בעוד שבועיים, נסכם את זה, יום חמישי בעוד שבועיים ויום שישי בעוד שבועיים, 27-28 למרץ, יריד הדירות הגדול של השרון, היכל הספורט מטרו אסטרה עננה, יום חמישי בין השעות 4-9 בערב, יום שישי בין 9 בבוקר ל-2 בצהריים, הרבה מאוד הטבות מחכות, הנחות באמת משמעותיות לדירות, הטבות במימון, הטבות בייעוץ משכנתה, תבואו, תסתכלו, אולי תקנו, אולי רק תגידו, לעזאזל, חבל שאני לא יכול לקנות.
לא, דרך אגב, יכול להיות שמבואו וגידו, וואלה, הבן שלי יכול ללכת לשם, וזה מה יש לכם לעשות ביום שישי בתכלס.
נכון.
זה אחלה, יש שם בית קפה ליד, לא?
אבל יהיה עמדת קפה.
יהיה עמדת קפה, סבבה. פעם היה את הבורחוב 88
בבול. לא, סגור, כבר יש שם...
מגדל, בורחוב 88. כן, אבל... כן, למה לא?
100%.
לכו, תהנו. אני... אני יש שם דרך אגב, אני, יש יזם שאני עובד איתו שהוא מציג אצלכם,
okay.
ואני אקפוץ קצת. אני חושב שזו הזדמנות טובה באמת לראות את הפרויקטים המקומיים ולא להתבלבל עם כל מיני פרויקטים, כי אני מכיר אירועים אחרים שמציגים לך פרויקטים מאילת ועד...
לא, לא, לא. גם יש פרויקט מדהים להשקעה בכפר סבא, אבל הוא ייחשף באמת אצלנו ביריד, פרויקט באמת מאוד מיוחד. יהיה מעניין, כדאי לכם לבוא.
טוב, רפי יגיע? לא.
לא, זה לא קשור לי.
לא, סתם שיבוא.
לא מוכבבים, ביזנס פלז'ר, גם חיים לא יגיע, הכל בסדר.
דודי, תודה שבאת.
תודה לך, אופי, ועכשיו יש לי בקשה.
כן.
תזמין אותי עוד פעם, היה כיף.
נו, תבוא, שבוע הבא, מה אתה עושה? אולי ריקו יפה. לא, אני היה ניחור שבוע הבא, התכננתי וזה לא... בסדר, אני אסתדר, לא, שמע, אני נהנה מאוד לדבר על נדלן. בסוף זה... כולנו נדלניסטים. כולנו. אז אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, מיד אחרי מגשימי החלומות, ועוד שעה בשעה 4, או שאתה מקדים
היום? לא, השבוע אני...
השבוע אתה...
השבוע פורים. פורים, פורים.
או בגללי ביטלת, לא רציתי את השעה, יכולת לנו.
לא, הייתי פותח את המחשב והייתי עובד
שעתיים. היית עושה נומה, נומה בהפקה. אז אנחנו נהיה פה שבוע הבא, אחרינו קצת מוזיקה, אני יודע.
כן.
ותודה רבה לשוקי וכל הצוות פה, לרדיו סול. פורים שמח, אנחנו 524 ימים ארורים בתוך המלחמה הזאת, עם 59 חטופות וחטופים. מקווים שהמספר הזה ישתנה בצורה מהירה. אתה יודע מה עצוב בכל הסיפור הזה? שבוויינט למטה יש לך...
תנום רומטון, כן.
כן, לא, יש לך את ה... לא רק זה, יש לך את התמונות של החטופים. פתאום זה רץ לך מהר, אתה רואה את אותו חטוף כל פעם יותר מהר. זה להבדיל... יש את הרשימת הנופלים ביום הזיכרון שמציגים בערוץ, ואז זה פתאום, אתה באיזשהו שלב, אני זוכר שהייתי בצבא, אז פתאום אתה מגלה, רואה את האנשים שאתה מכיר או שהכרת,
כן, ברולר, כן.
ופתאום עכשיו הם מגיעים יותר מוקדם, כי זה נהיה ארוך יותר, והחטופים זה נחמד שזה מתכווץ ויש פחות חטופים, אבל די
שם.
סוף שבוע נעים, פורים שמח,
תודה,
ביי. כל כך הרבה